שלום וברכה, מה שלומך? כבר מזמן לא נדברנו, הייתה איזה סכנה קטנה מצידי בשבוע שעבר, אז הנה אנחנו כאן שוב נפגשות, מקווה שאת חשה בטוב, וכולנו הלאה מצפים לברכת שמיים ולישועת השם בכל העניינים. הפעם נפתח בסיפורה של מצבה מעניינת בהר הזיתים. מצבה שהנוסח על גביה בהחלט מושך את תשומת הלב, ולא רק, אלא שאותה מצבה מונחת בצורה ככה קצת משובשת, הייתי אומרת, קצת באלכסון. מה כתוב על המצבה? פוניטמן, צעיר הימים, בעודו באיבו, בלעהו המוות. אבל מלא חובתו בעולמו בימיו הקצרים, שקול ללמוד תורה באהבה עזה, נשמתו שאפה בקשי קודש כל היום, בספרי עירה דפקה נפשו באהבת עולם, וחדבת זו בעירת שמיים אין קץ. ראה, עזב אותנו כבר שבשר בלוחת, שמה טוב הולך לפניו. הרב חיים בן רבי יעקב שין, לא כתוב את השם המלא, תלמיד הישיבה הקדושה, ישיבת חברון בירושלים, עיר הקודש, הלך לעולמו ביום ה' ערב ראש חודש אב, תש"ז, נשמתו צרורה בצרור החיים. מצבה שבהחלט מה שאנחנו שומעות שכתוב עליה, מילים שחקוקות, שזועקות המון אהבת תורה, מי ניסח את נוסח המצבה הזאת? מי כתב את הדברים הגדולים האלה על בחור שנפטר לפני שנים בתש"ז, החזון איש בעצמו, הוא ניסח את נוסח המצבה. סיפורה של מצבה זה בעצם סיפורו של בחור, סיפורו של בחור שבחר בחיי עולם. ונתחיל את הסיפור מתחילתו, לפי שהוא כתוב בספר, מעשה החזון איש, סיפור מאוד מרגש, אותו סיפר הרב אליצור, זיכרונו לברכה, הוא סיפר על חבר שלו, שלמד יחד איתו בתל אביב, בישיבה של רבי אל ויטקינד, זצ"ל, קוראים לישיבת בית יוסף, של נוברדוק, והבחור, חיים קראו לו, היה עילוי ומתמיד, הוא היה יושב ולומד ממש ללא הרף, אפילו שהוא היה גר מאוד קרוב לישיבה, לא היה חוזר הביתה בצהריים, אלא היה אוכל בישיבה מה שהיה, אפילו שהיה בביתו בטח דברים משובחים יותר, היה לו חבל על הזמן, רצה ללמוד באותו זמן. כאשר נפתחה ישיבת פולביש, מספר הרב אליצור, זיכרונו לברכה, אז הרב אליצור עבר ללמוד בישיבת פולביש, זאת אומרת, אנחנו מדברות על דבר באמת לפני הרבה מאוד שנים, והאילו החברותה, רבי חיים, הבחור חיים, נשאר ללמוד בישיבת בית יוסף בתל אביב. עברו כמה חודשים, והם נפגשים, בחורים שישבו זה לצד זה בספסל הלימודים בישיבה, ושואלים זה את זה לשלומו ולעיסוקו, וזה חיים מספר, כי במצוות אביב הוא התחיל ללמוד מקצוע מיוחד בענף היהלומים, שמכניס רווחים גדולים. ראובן אליצור נידה מאוד, אתה העילוי, אתה המתמיד, עזבת את לימוד התורה בישיבה ללמוד, כדי ללמוד מקצוע, איך יכול להיות בתורה מה תהיה עליה? אז הוא אמר שאין לו כל כך ברירה, הבחור העילוי הזה אין לו כל כך ברירה, כי זה במצוות אביב, אביב ציווה עליו להיכנס קצת יותר לעולם העסקים. אבל החבר ראובן, ידיד אמת, היה לו חבל על חיים הזה, העילוי והמתמיד, שכל כך אהב את התורה, ובאמת יש לו דילמה קשה, מה הוא הולך לעשות. אז הוא אמר לו, בוא נלך לחזון איש. באו לחזון איש, סיפרו לו את המצב, תיארו לו את המצב, החזון איש הוציא מהמדף את מסכת תענית, פתח אותה בדף כ"א, והקריא לפניהם קטע מאותו דף, קטע שעוסק בעניינים כאלה, ושם נאמר משפט מאוד מאוד חריף, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. שוב, אני לא מצטטת כאן מתוך הספר את כל מה שהוא יקריא להם, הוא יקריא להם בעצם קטע מתוך הגמרא, שהקטע הזה מביא גם את המשפט שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ועל המשפט הכאוב הזה חזר החזוניש, זהו משפט בעצם שמופיע בגמרא, שכך אומרים הלכי השרת על מקרים כאלה, שאנשים עוסקים בכל מיני דברים חוץ מאשר בתורה. חזוניש חזר על המשפט הזה של מלאכי השרת כמה וכמה פעמים, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. שוב ושוב כך חזר החזוניש. הבחור חיים אמר לחזוני שהוא שומע את המסר, אבל מה הוא יעשה? אבא שלו מאוד מאוד חשוב לו שהוא ילמד מקצוע. ביקש החזוני שאבא שלו גם כן יבוא. חזוני ניסה לשכנע את האבא, יהודי טוב, יהודי של פעם. יהודי, כמו שאומרים, מהר לחיים של פעם. מבקש ממנו שישיר את הבן שלו בישיבה. הוא עילוי ומתמיד וחבל שלו. אביו ענה לחזוניש, אנחנו הולכים בדרך אחרת, נכון שצריך גם ללמוד, אבל אצלנו מספיק מה שלומדים בערב. בערב בא מלמד ולומד עם הבנים תורה. זאת אומרת, תפיסת עולם של אדם, שוב, אנחנו רואים שבהחלט הבין שיהודי חייב לקבוע איתי לתורה וזה, אבל הרעיון שבחור יושב וילמד כל הזמן, לא היה נראה לו, הוא חושב שהמקצוע המכניס הזה חשוב גם כן מאוד מאוד, החזוני שכל כך רצה להשפיע טוב על אותו בחור ולדאוג לו שלא יניח חיי עולם בשביל חיי שעה, סיכם עם האבא, הציע לאבא וסיכם איתו שבאמת אולי שהבן שלך לא ילמד תורה כל הזמן, כל אורך שנים, אבל מה דעתך לשלוח אותו לישיבה למשך שנתיים? בוא, ניקח קודם כל שנתיים שילמד, עוד שנתיים, עוד שנתיים של תורה. כזה בחור מתמיד. אחר כך, תיקח אותו לאיזה עבודה שאתה רוצה. לזה באמת האבא הסכים, ובשלב הזה באמת נשלח הבחור, אבל לא נשאר בתל אביב, אלא נשלח לישיבת חברון בירושלים. היו כמה ישיבות בודדות אז בארץ ישראל באופן כזה, אז הוא נשלח לישיבת חברון. התוכנית הייתה שהוא ילמד שם שנתיים. הסתיימו שנתיים, ואז חיים חלה וקדח מחום גבוה כמה ימים, ואז הוא נפטר לבית עולמו בתור תלמיד ישיבה. הוא נפטר בתור תלמיד ישיבה ביום ה' ערב ראש חודש אב תשז'. ערב ראש חודש אב תשז' נפטר הבחור הצדיק הזה בתור בן תורה לכל דבר. כל מה שקרה כאן גרם למהפך גדול של אבא שלו. אבא שלו הפך להיות ממש מהקרובים מאוד לחזוניש, הוא בא לגור בבני ברק, היה מביתו הקרובים של החזוניש, וגם את בניו האחרים הוא שלח ללמוד תורה ורק תורה, שהתמסרו לתורה לגמרי, מפכולות חופשי בית המדרש, גם זכה את שלושת בנותיו להשיא לגדולי תורה מובהקים וידועים שהיו ויש גם איתנו, תלמידי חכמים מובהקים, הכל בהשפעת דבריו של החזוניש, וכמובן כל מה שהתרחש בעקבות זה לחדד את המסר שאין כמו תורה. חיים, הבחור חיים, נקבר בהר הזיתים בחלקה חשובה. לאחר שחרור הר הזיתים, אז רוב המצבות היו שבורות. אבל המצבה של קברו של חיים הייתה שלמה, אלא היא הייתה מונחת ככה קצת באלכסון. זאת אומרת, אמנם לא נפגמה, לא נשברה, קצת זזה. ואת הנוסח של המצבה כתב החזוניש בעצמו, ואני חוזרת על זה במהירות, פה נתמן צעיר הימים בעודו באיבו בלעה הוא המוות, אבל מילא חובתו בעולמו בימיו הקצרים, שקוד ללמוד תורה באהבה זה, נשמתו שעפה רגשי קודש כל היום, בספרי עירה דווקא נפשו באהבת עולם, וחדוות הוא זו בעירת שמיים אין קץ, עזב אותנו כבר שבשר בלוחת, שמו הטוב הולך לפניו, הרב חיים בן רב יעקב שין, לא מפורט בספר בשם מלא, תלמיד הישיבה הקדושה, ישיבת חברון בירושלים עיר הקודש, הלך לעולמו ביומי ערב ראש חודש אב תש"ז, תהא נשמתו טהורה בצרור החיים. עוד סיפור על החזון שלומר, עוד סיפור על ההשפעה שלו, על היחיד ועל הכלל ועל ההיסטוריה של משפחה שהפכה להיות ממשפחה של סוחרים למשפחה של בני תורה, שיש להם ברקע אולי גם את המסחר שעמד להם, אבל הפכו להיות בני תורה. בחור שבחר בתורה וקיבל איזה זכה באמת, נשיאת הדשמיה, לסכם בסופו של דבר את חייו הקצרים כפי שנקצבו לו כבן תורה אמיתי. ניסיונות, ניסיונות שיש כל אחד ניסיון, כן ללמוד תורה, לא ללמוד תורה, לכבד את הרצון של האבא, חייבים, אבל איך בדיוק? ניסיונות יש בכל תקופה, יש את הניסיונות שלה, בכל אזור, בכל אדם יש את הניסיונות שלו, ניסיונות זה חלק מהחומרים שאנחנו חיים איתם. השאלה, מה את אומרת כשיש ניסיון? ניסיונות יש כל הזמן. כשאנחנו מתבוננות בחומש בראשית, אנחנו רואות שכמעט ואין בו מצוות. כמעט ואין בו מצוות. אבל מה כן? הוא מתאר לנו את העולם, הוא מתאר לנו מה זה העולם. קראתי פעם במאמר שנתן הרב רות וצל. אמר, רעיון מאוד מתבקש, כשאנחנו מתבוננים בתורה, אנחנו רואים שחומש בראשית פשוט מספר לנו מה התוכנית של העולם. מה זה העולם? איך היו? האבות הקדושים, מה היה להם, מה לא היה להם, מה הם עשו. וזה נותן לנו תשתית לתפיסה, ברוך בואך לעולם הזה, מה הולך כאן להיות, איך זה הולך לקרות, מה הולך להתרחש. העיון בפרשיות התורה פשוט מעביר אותנו מניסיון לניסיון, וכך אברהם, יצחק, יעקב והניסיונות שכל אחד מהם עבר וצלח אותם. נתת לי ריח הנס להתנוסס. מטרת הניסיון לבחון את האדם ולהפוך את הניצחון, את ההצלחה לקניין. מטרת הניסיון שלא נעשה דברים סתם ככה, כי ככה אנחנו בלב הכי, אוכלים כשר, מדברים כך, מתפללים. להפוך את זה לקניין בנפש. כל התמודדות, כל התמודדות בכל מדרגה היא בעצם נס להתנוסס. זה מגביע אותנו. ובשעת הניסיון, במיוחד הניסיונות מהסוג של כולם, כולם, היו ימים בארצות הברית שכולם, כולם פרקו, עוד לא היה עולם התורה והישיבות, ונושא שמירת שבת עמד ממש על בודדים, על בודדים ממש, איזה פריקת עולמונית, מתוך קושי, מתוך עוני, זה לא היה פשוט, זה היה ניסיונות. ועד הניסיונות בכל מיני מקומות, ועד הניסיונות של ימינו, הניסיונות עם הטכנולוגיות המבלבלות. יש מי שאומר בשעת הניסיון, כך שמעתי מהרבני דיסידו, אמירה מאוד חזקה ויפה. ההיסטוריה מוכיחה, וגם בזמנים שלנו, יש מי שאומר בשעת הניסיון, עוד מעט גם אנחנו, עוד מעט גם אנחנו, תראה, תמשיכי כאן את הברירת מחדל הלא רצויה בכלל. עוד מעט גם אנחנו, כן, נאלץ, נחשוב, נצטרך, עוד מעט לא יוכלו אחרת, עוד מעט גם אנחנו חס ושלום. ויש מי שאומר, עוד מעט, הניסיון הזה יעבור. אני חושב שהמשפט הזה ממצא את כל מעגל הניסיונות לאורך ההיסטוריה, בארץ, בחוץ לארץ, ניסיונות בהשקפה, ניסיונות במעשי, ניסיונות בקיום מצוות, ניסיונות של היחיד, ניסיונות של הכלל. יש מי שאומר בשעת הניסיון, עוד מעט גם אנחנו, מה אפשר לעשות, כן? ואז אנחנו מקבלות מן חולשה כזאת מצניחה במקום להתחזק. ויש מי שאומר בשעת הניסיון, עוד מעט יעבור הניסיון, ואנחנו בעזרת השם נצא לניצחון. ולהצלחה אמיתית. ובעזרת השם, כמו שאומרים, חיים ממשיכים, החיים ממשיכו במעלה, אבל כבר מתוך מקום גבוה יותר. כי הרי כל מטרת הניסיון היא, נתת לראיך נס להתנוסס. הניסיונות הם אלה שמאמנים את השרירים שלנו לוויתורים, לשתיקה, לעשייה נמרצת כשצריך. מתי יש לנו הזדמנות לאמן קצת את השרירים לשינוי, להצלחה, לניצחון, להתגברות, לגבורה? אם לא בהזדמנויות של הניסיון. כל כך רציתי לענות ויש לי מה, ואני חושקת שפתיים. כל כך התפתיתי להשתתף, לעשות, ואני חושבת שזה לא כדאי. אז אני קצת ככה קובלת את עצמי, ובאזיקים לא נראים לעין. אנחנו מאמנים את השרירים להמון מצבים. ברגעים האלה של הניסיון, אומנם אנחנו מתפללות, אל תביאינו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אל תביאינו. אז רגע, זה נס להתנוסס, אז זה בעצם משהו שמזין לנו את כל החיים. אז איך נהיה כאלה קטנים בגמדים? אנחנו הרי צריכים את הניסיון כדי שהאתגר ירומם אותנו, שההצלחות תביאנה אותנו למקום גבוה יותר. אז למה מתפללים, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון? אלא כדאי לדעת, ואני אומרת בהשראת המאמר המאוד מפורט של הרב רוט זצ"ל בעניין הזה, כדאי לדעת, כללית כל החיים שלנו הם ניסיונות, וגם כתוב במסילת ישרים, יש את הניסיון העושר, ניסיון העוני, יש את השלווה ויש את האיסורים, כולם ניסיונות. כל הזמן יש לנו בחירות בחיים שלנו, בחירות כלליות וגם פרטיות של כל רגע ברגע. לענות לא לענות, לבטר לא לבטר, להיכנע לא להיכנע, להתגאות לא להתגאות או לקנות וכו'. כל הזמן יש ניסיונות. וזה חלק מהחומר של הניסיונות כמו שהיה לאבות. אנחנו מוקפים בניסיונות, מוצפים בניסיונות. אבל אל תביאי לידי ניסיון שלא נכניס את עצמנו לניסיונות. לפעמים אנחנו עלולים... בגלל בחירה שגויה אחת, להיכנס לגל ניסיונות חמור יותר, מסוכן יותר. למשל, בחירת מקום עבודה שמסכן רוחנית, זה אחר כך עוד רצף של ניסיונות נוספים. כך מקומות עבודה, מקומות לימודים, סביבה לא טובה. כל הדברים האלה, ועל זה אנחנו מבקשים, אל תביאינו לידי ניסיון. שלא נפלע לניסיונות שאולי הם לא מלכתחילה אמורים להיות לנו, אבל בחירה אחת שגויה, מביאה אותנו פתאום לרף ניסיונות חדשים שצריך להגיד עליה, וואי, כולה כבוד איך שהיא מברכת בכל זאת ברכת המזון. שלא נגיע למצב כזה, שלא נהיה בסביבה שיהיה ניסיון שם לשמור שבת או לברך וכדומה. אל תביאנו לידי ניסיון, אל תביא אותנו לידי מצב של ירידת מדרגה לניסיונות אחרים, שונים, ולעצם זה גם הסמכתאות בכתובים, לא נתעכב. אני מדברת יותר על הצד המעשי. זאת אומרת שוב, תרחשי לעצמך, ברגע של ניסיון, ויש כל הזמן, עוד מעט הניסיון יעבור. יעבור, שצף הגלים האלה לאט לאט יתמוסף, ואנחנו נצא עם ניצחון גדול ונמשיך הלאה. להתפלל על תביאנו לידי ניסיון, בפרט בימינו שבאמת לפעמים מסגרת הניסיונות עלולה מאוד מאוד להשתנות בגלל טעות של רגע, וחבל. ולדעת שהניסיונות שאנחנו צלחנו אותם, שרים אותנו במקום גבוה מאוד מאוד מאוד. בפעם קודמת שדיברנו, לקחנו באמת נושא מסוים, ואני עכשיו באמת כן נכנסתי גם להשראת העובדה של יום השאלה של החזוניש, לקחתי סיפור מהחזוניש, ויצאנו ממנו לעניין של הניסיונות, החל מהסיפור הזה שאנחנו רואים איזה ניסיון שהבחור הזה עמד בו, ובזכות דעת תורת צרופה והצעה של אדם גדול, השתנו דברים אצל אותו בחור, וזכה למה שאותו זכור רבים, והוא יכל להפשיד את זה גם בקלות, ומשפחה שלה הרוויחה המון. ואני רוצה באמת שוב לגעת במה שציינתי בפעם האחרונה, שאנחנו בעברת השם קצת נעסוק בעניינים של ברכת המזון, כדאי לדעת שוב, זה אחד גם כן הניסיונות אולי הכי הכי יומיומיים בהם אנחנו מתמודדות, אנחנו הרבה מאוד מאוד נפגשות כן, עם המזון, ובמילא עם הברכה על המזון. לדעת שברכת המזון זה הוויטמין שלנו להתעלות באמונה, להתעלות בביטחון. וכך אומר הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, יש קושי בהשרשת היסוד שכל השפע הברכה שלנו מאיתו יתברך. זאת אומרת, אנחנו אוכלים, שותים, את לא כל רגע נזכרת. כי בכוח טבעי האדם מונח הקשירה ביסוד זה, והמחשבה שהאדם בעצמו הוא הפועל והעושה, ובלבדו לא יעשה מאומה, מוטבעתי בלב האדם. וכן היה הסבא זל מעורר במה שנאמר בפסוק, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא נאמר, כן תאמר בלבביך, אלא ואמרת בלבביך. כי כוח בטבע הוא באדם שיאמר כוחי ועוצם ידי, ולכן ואמרת. בוודאי תאמר, כן, בטבע ידוע שקשה מאוד לעקור. זאת אומרת, יש לנו ניסיון קשה בעניינים של הפנמת האמונה, בפרט כשמצליחים, ברגעים שמצליחים, אז אנחנו מייחסים את זה לעצמנו. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כוחי ועוצם ידי. ולכן, ואמרת, בטח שתאמר, זה טבע האדם. זה טבע האדם, כזה הוא. זה טבע קשה מאוד לעקור, זאת אומרת, צריכה להיות עבודה. כדי לעמוד בניסיונות, צריכה להיות עבודה. אבל עבודה היא ישרית ומצויה. ועוד יש להוסיף, אני ממשיכה בציטוט דבריו של הרב יחזקאל לוינשטיין באור יחזקאל. הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. ועוד יש להוסיף שהרי מידותיו של האדם גורמות להיפוך האמונה, כי מידת הגאווה הרי תמונה ומושרשת בקרבו. ובעל הגאווה נוטה לומר שהכל נעשה על ידו ובאמצעותו. וקשה הוא לבעל הגאווה לומר שאין בכוחו מאומה והכל הוא מעשה השם יתברך. אך נתן לנו השם יתברך עצות רבות להשריש את עקרי האמונה בהשגחה. הנה כל ברכות הנהנים הרי ניתנו רק למטרה זו בלבד, שהכל יהיה בדברו. להאמין כפשוטו שהכל נעשה רק על ידי דברו. וכן נתעוררתי היום בעת ברכת המזון, שכולה חיזוק אמונה והשגחה. ורק אנו, בהרגלנו, עוברים ואומרים ללא תשומת לב, נתבוננה בפירוש המילות ונתעורר, אזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד וברחמים, הוא נותן לחם לכל בשר, הוא מכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא. כן, כל התפילה, כולה מטרתה אחת, להעמיק בלב האדם יסוד זה שאין האדם עושה לעצמו כלום, ורק צריך לעזרת השם יתברך. לקחנו כאן את הנושא של ברכת המזון גם בפעם הקודמת, ואמרתי שאני רוצה להמשיך, אז אני עכשיו גם מצרפת את זה לדיבורים שלנו בעניינים בכלל של ניסיונות. אחד הניסיונות באמת זה של כוחי ועוצם ידי לייחס לעצמנו כל מיני הצלחות, במקום לזכור את האמונה, וכמו שאומר המשגיח זצ"ל, כן, מידותיו של האדם גורמות להיפוך האמונה, המידות של הגאווה, של הרצון לייחס לעצמו הצלחות. מתי אנחנו אומרים, אין לי שמיים, שמשהו לא טוב קורה, אנחנו נזכרים שיש גם שמיים. אבל לצערנו הרב, כשיש הצלחות וכשנותינו מסופקים לנו והכל מסתדר כשורה, אז האדם עלול קצת להתבלבל. ולכן ניתנו לנו הברכות. הברכות הן התזכורת והשיעור הכי הכי טוב והכי משמעותי באמונה וביטחון. את הולכת לשתות בשמחה, זה מאוד בריא, זה מאוד כדאי, שהכל נהיה בדברו. היה שווה הכוס מים, הכוס מית בשביל הברכה הזאת. שהכל נהיה בדברו, איזה תזכורת, הכל ממנו, ההצלחות, הכישלונות. אוף, חבל שאמרתי, אם היינו עושים ככה, אז היינו יותר מצליחים במסע ומתן הזה. לא, זה שלא עשינו ככה ולא אמרנו ככה, זה כי כנראה לא, זה היה מה שהיה צריך להיות בשבילנו, אז לכן השם שם בפינו, בלבדבינו, לומר ככה ולעשות אחרת. אל תייחסו לעצמכם הצלחות, אז גם לא תצטרכו לשאת בעול של הכישלונות. וכן אומר, בענבה כאן, וכן התעוררתי היום בעת ברכת המזון שכולה חיזוק באמונה. יהודי יושב לסעודה, יושב לארוחה, הוא מכריז דיבורים של אמונה, הלוואי שיתפטפו ככה, לתוך הלב, לתוך הנשמה, עזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד וברחמים, הוא נותן לחם לכל בשר, הוא מכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא. כל התפילה מיועדת להעמיק בלב האדם את העובדה שאדם איננו עושה לעצמו שום דבר, לכל דבר צריך סייעתא דשמיא. והברכות התדירות כל כך והשכיחות כל כך, הן מתנה עצומה של שיעורי אמונה לאורך כל היום, לאורך כל הדרך, לאורך כל החיים. הלוואי ונזכה ונשכיל לברך ולהתברך בכל העניינים. אז בינתיים להשתמע ולהתראות בכל טוב שלה. שלום שלום.